שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
אחרי שעסקנו בהלכות שהן חלות מסביב לתשעה באב, למדנו כבר שלושת השבועות, תשעת הימים, שבוע שחל בו, ואף דיני סעודה מפסקת, וגם כן מה שיש מנהגים שנוהגים במקצת האבלות גם אחרי תשעה באב. היום נעסוק בהלכות תשעה באב, ונשתדל להבין את האופי המיוחד של היום הזה. כמובן, כולם יודעים שהעינויים שחלים ביום הכיפורים חלים גם בתשעה באב. גם ביום הכיפורים יש מחלוקת ראשונים אם כל העינויים הם מן התורה או לא. הרי התורה לא קבעה בדיוק מהם העינויים, והתורה אמרה, תענו את נפשותיכם. ויש היתרים מסוימים לענייני נעילת הסנדל, לענייני רחיצה, שחלים ביום הכיפורים. ולכן היו חכמים מהראשונים שסברו שהאיסורים האלה מדרבנן, ויש כאלה שסברו שזה עדיין אסור מן התורה, אבל קטגוריה חדשה שמסרן הכתוב לחכמים לקבוע מהם העינויים. איך יהיה איך שיהיה ביום הכיפורים, בוודאי כל העינויים האלה, כל הדינים האלה בתשעה באב, כמובן הם דינים דרבנן. נשתדל לעמוד על האופי של הדברים, של האיסורים האלה, כדי לברר מה בדיוק תוקפו של יום. הגמרא במסכת תענית, דף י' ג', עוסקת בהלכות אבלות, ומתייחסת לאיסורים של אבל, ברחיצה ושיחה וכדומה. שם כתוב בגמרא שאבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן. אמנם בצונן מותר לו לרחוץ פניו ידיו ורגליו. הסיבה לכך היא לרחוץ פניו ידיו ורגליו זה נראה כנראה עניין של בריאות, מה שהיינו קוראים לזה היגיינה, ולכן התירו באבל כל שבעה לרחוץ פניו וידיו ורגליו ותו לא. אבל זה רק במים צוננים ולא במים חמים. אומרת הגמרא כמו כן בשיחה, שאפילו כל שהוא אסור, כל שיחה אסורה באבלות, חוץ מאשר להעביר את הזוהמה, מותר. כנראה גם היינו חושבים אותו הדבר, משום היגיינה, מותר לסוך, אבל כללית אסור לסוך. הדינים האלה, כמובן, הם דיני אבלות. בתעניות רגילות, דהיינו התעניות שאנחנו מכירים, עשרה בטבת, שבע עשרה דמוז וכו', אז אנחנו נוהגים שאין איסור רחיצה. עכשיו נשאלת השאלה, מה טיב האיסור של רחיצה בתשעה באב? אומרת הגמרא בתענית דף למד, כל שהוא משום תשעה באב, אסור לאכול בשר, אסור לשתות יין, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל אומרת הגמרא, אסור לרחוץ. כל שאינו משום תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות יין ואסור לרחוץ. בגמרא, בזמן שכתוב כל שהוא משום תשעה באב, אז רש"י מפרש שהכוונה לסעודה מפסקת. ובזמן סעודה מפסקת יש איסור לאכול בשר ולשתות יין. אמנם אנחנו נוהגים איסור בבשר ויין, כל שבוע שחל בו ואף, לפי מנהג אשכנז, אף מראש חודש אב, אבל מדינה דגמרה רק אסור בסעודה מפסקת. אבל כתוב, וכך משמע, שיש איסור רחיצה בזמן סעודה מפסקת. ואנחנו גם יודעים שהאיסור של רחיצה בתשעה באב היא כמו האיסור רחיצה ביום הכיפורים, דהיינו שאסור אפילו להושיט אצבעו במים. מה שמותר באבל רגיל, שמותר לו לרחוץ פניו וידיו ורגליו, זה הרי אסור בתשעה באב. אז צריכים להבין מה טיב האיסור של רחיצה בתשעה באב. אם זה דין באבלות, אז היינו צריכים להגיד שמותר לרחוץ פניו וידיו ורגליו. אם זה משום תענית, היינו צריכים להגיד שהכל מותר, אלא אם כן נגיד שתשעה באב דומה לים הכיפורים, ואז זה הלכה בהלכות תעניות, ולא בדין אבלות. ואם כן, למה יש איסור אף בזמן סעודה מפסקת? יש איסור רחיצה. הרי תענית לא מתחילה אז, שהרי מדובר בזמן סעודה מפסקת שמותר לאכול. רב ולוול, הגאון הגריז מבריסק, הרב של בריסק, התייחס לסוגיה זו, והדברים נתפסים בספרו על הרמב״ם חידושי הגריז. והוא חידש שבאמת בתשעה באב יש שתי הלכות. אופייני לבית בריסק, יש שתי הלכות שונות. יש איסור רחיצה משום תענית, ויש איסור רחיצה משום דיני אבלות. משום דיני אבלות, אז היינו צריכים להגיד שמותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו. אבל כאן יש הלכה שנייה, שיש איסור מחמת תענית, שהרי תשעה באב זה גם יום תענית. ממילא, החכמים הסתכלו על זה לא כתענית של שער תעניות, אלא כתענית של יום כיפור. ממילא אסור ברחיצה אפילו להושיט ידו במים. ועכשיו, לפי דבריו, הדין של סעודה מפסקת מובן. הרי בזמן סעודה מפסקת אין כאן איסור תענית. אבל עדיין יש מנהגי אבלות. קבענו, למדנו בשבוע שעבר, שסעודה מפסקת זה בעצם סעודת אבל. באותו זמן שיש מקצת אבלות, אז יש איסור רחיצה מחמת אבלות. כמובן, יהיה חידוש גדול. אם אנחנו נגיד שיש איסור רחיצה בזמן סעודה מפסקת, אם כך נפסוק להלכה, בזה יש אמנם מחלוקת ראשונים, אבל אם נפסוק שיש איסור רחיצה בזמן סעודה מפסקת, הדין של האיסור הוא צריך להיות כמו באבלות ולא כמו בתענית. הרי תענית לא מתחילה בזמן סעודה מפסקת. יש רק דין אבלות. ומבחינת דיני אבלות אמרנו שמותר לחוץ פניו ידיו ורגליו. ממילא בזמן שבין סעודה מפסקת לבין תשעה באב, כנראה לפי החשבון שלנו יהיה מותר לו לחוץ פניו ידיו ורגליו, אבל יהיה לו אסור לחוץ כל גופו מחמת אבלות. כמובן, לפי המנהג שאנחנו מחמירים בתשעת הימים, זה רק מובן מדינה דגמרה, מהמנהג שלנו, אז יש איסור לרחוץ כל גופו גם כל השבוע, ולכן זה לא נוגע כל כך למעשה. בדין תשעה בהפשחל בשבת, יש גם כן מקום לדון על נפקי מינה כזה. משום שהרי בסעודה שלישית, בשבת, אוכלים סעודת שלמה בשעתו, מותר לאכול כל סעודה. לטענות קצת בשבת, זאת לא תהיה בעיה. אם באמת בן אדם ירצה לטענות שעה בשבת ולא לאכול, אז אין חיוב לאכול. דיני אבלות בשבת הם יותר בעייתיים. אז לכן יש מקום להסתפק מה הדין באיסור רחיצה הזה בערב תשעה באב שחל בשבת. אם תשעה באב באמת חל בשבת, הטיב של איסור רחיצה, האם יש באמת איסור רחיצה בשעה הזאת? הרב סלווייצ'יק מבוסטון, זיכרונו לברכה, גם התייחס לדברים האלה בכמה מקומות. אחד מהם הוא בשיעור לזכר אביו, השיעור היורצייט, בענייני תענית ציבור. השיעור הזה הודפס בחלק ראשון של שיעורים לזכר אבא מרי. שם הרב אומר קצת שונה מאשר למדנו לפני כן. הסברנו לפי הגריס שבעצם יש שתי הלכות שונות, תשעה באב זה יום תענית וגם יום אויבל, ויש הלכות שמתייחסות לזה ויש הלכות שמתייחסות לזה. האיסור רחיצה הוא מחמת שניהם. הרב הסביר שרואים מהדינים האלה שאיסור רחיצה נמדד באמות המידה של עינוי ולא בשל אבילות. אמנם האיסורים נובעים מתוך איסור אבילות, אבל איסור אבילות של תשעה באב מחייב עינויים. והוא מסתמך בזמן שכתוב בגמרא שיש איסור רחיצה, הגמרא אומרת כלשהו משום אבל, כגון תשעה באב, אסור בחמין וצומן. אבל כתוב בגמרא בפסחים שאסור להושיט אצבעו במים, כמו ביום הכיפורים, וכן פסק הרמב״ם. ואומר הרב, ואני קורא את דבריו, אכן התירוץ מחובר כסמלה. המחייב של איסור רחיצה זה אבילות. אבל כשמתחייב בתורת אבילות, הוא נוהג אף כעינוי. אבילות המחייבת את העינויים בתשעה באב, אבל הניהוג אינו מצטמצם לאבילות, אלא כולל עינוי. הרב הסביר שיש הבדל בין אבל יחיד לבין אבל ציבורי, אבל רבים. אבל יחיד אינו מחייב תענית, אבל אבל ציבור מחייב תענית. בזמן שאני מדבר על אבל רבים, מה הכוונה של רבים? יש אנשים שיחשבו שרבים זה הכוונה שהיינו הרבה אנשים ביחד. אבל למשל, לדוגמה באלמה, יש גמרא בתחילת מסכת מגילה, שגמרא דנה על תלמוד תורה דרבים. האם מקרא מגילה עדיף, או מצוות עדיפות, על תלמוד תורה דרבים. שם רש"י מסביר מה זה תלמוד תורה דרבים, תלמוד תורה של כלל ישראל. לפעמים הביטוי רבים, הכוונה לא להרבה יחידים, אלא למושג העצמאי של כנסת ישראל. וכאן בתשעה באב, זה יום אבל לאומי. זה יום אבל של רבים, דיינו כלל ישראל. והרב אומר, אבלות דרבים יכולה להטיל עינוי, שבכלל אינו קיים במסגרת אבלות יחיד. ממילא, אנחנו יכולים להבין הלכה אחרת, גם כן שהרב התייחס לה ממש באותו פרק. קראנו את הגמרא בתענית דף למד, והגמרא אומרת, כלשהו משום אבל, כגון אומרת הגמרא, אסור לאכול בשר, אסור לשתות יין, ומיד אחר כך כתוב, מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה, שתייה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמש המיטה. כך היא הגרסה שלפנינו בגמרא, ורשי במקום מאיר על כך. אמנם זאת הגרסה שיש לפני רשי, ורשי לא שינה את הגרסה, אבל בגמרא כתוב, כלשהו משום אבל, אסור באכילה ושתייה. איפה מצאנו שאבל אסור באכילה ושתייה? רש"י מפרש, אין נוהגים באבל, דכך שבנה מאיסורים שנוהגים בו לבד, לבד מהני דנהיגי באבל, רחיצה, שיחה ונעילה. כאילו שיש כאן שני משפטים, כל שיש לו בשום אבל, יש כמה דינים שלא קשורים לאבל. למשל, איסור אכילה ושתייה. אבל יש דברים של אבל גם כן, דהיינו רחיצה, שיחה וכו'. כך רש"י פירש. אבל הפשטות של הגמרא, היא שיש איסור אכילה מחמת אבלות. ואומנם ראשונים רבים, או שהייתה להם גרסה אחרת, או ששינו את הגרסה, בגלל השאלה הזאת, מה טיב האיסור של אכילה ושתייה לעניין האבלות של תשעה באב, הרי זה דין של תענית. ואומר הרב, וזה אולי הבסיס שלו. אבלות הרבים שייני, והיא מסוגלת אף להמיס עינויים. אז מתוך הדין של איסור אכילה, הרב הגיע לרעיון, שאיסורי אבלות של תשעה באב מחייב עינויים. התענית של תשעה באב, התעניות או הדינים העינויים של תשעה באב, נובעים מאיסורי אבלות. כמו שלמדנו, אבלות הרבים יכולה לחייב עינויים. הדין של שיחה מסתם דומה לדין של רחיצה, כמו שראינו בגמרא בדף י' ג' מבית במסכת תענית. מה בקשר לנעילת הסנדל? אז בואו נזכר קודם שבנעילת הסנדל יש היתר בראש השנה, ביום כיפור, שחיה תנעול את הסנדל. מעבר לכולה הזאת, באבלות, האבל בדרך כלל אינו יוצא מביתו. כשאבל יכול לצאת מביתו, אז יש כולה בלכות אבלות, שהרמב"ם פסק בלכות עבר פרקי הלכה ו', שאם היה בדרך, נועל והולך. אם האבל באמת יוצא לדרך, במידה שיש לו היתר לצאת לדרך, אז מותר לו לנעול נעליים. בעניין תשעה באב, הרמב"ם השמיט את ההלכה הזאת. משמע שבאבלות של תשעה באב, האיסור של נעילת הסנדל הוא יותר חמור מאשר בהלכות אבלות רגילות. וכמובן, לפי דברי הרב, הדברים מחוברים כסמלה כלשונו. האיסורים אמנם הם איסורים שנאמרו בעבר, אבל הכיף שלהם נקבע לפי אמת המידה של עינוי. ממילא, האיסור באמת של נעילת הסנדל זה איסור של אבלות, אבל תוקפו והכיפו הוא יותר חמור מאשר באבלות רגילה, וזה הופך להיות דין של עינוי מקביל ליום הכיפורים. דיברנו על איסורי רחיצה, שיחה, ואכילה ושתייה. הגמרא אומרת במסכת פסחים, ועל זה מבוסס הסוגיה שם, שדיני תשעה באב שדומים ליום הכיפורים, המשנה שם אומרת שיש מנהג לעשות, יש מקומות שנוהגו לעשות מלאכה, ויש מקומות שלא נוהגו לעשות מלאכה. הפני יהושע בסוגיה הזאת שואל שאלה, למה באמת אין איסור מלאכה? כמו שיש איסור מלאכה באבל, אז למה זה רק תלוי במנהג? הפני יהושע בעצמו אומר תשובה, שגם איסור מלאכה באבלות זה רק איסור מדברי קבלה. והוא מחדש שתוקפו של תעניות בזמן הזה, גם על זה היה לנו שיעור במסגרת השיעורים על מועדי ישראל, והוא טוען שבזמן הזה שהחומר של התענית נקבע לפי רצונם של ישראל, על פי הגמרא בראש השנה, רצו מתענים, רצו הם מתענים, אז פירושו שקיבלנו על עצמנו דברים מסוימים, חכמים הטילו עלינו חומרות מסוימות, בגלל שכל התוקף של התענית היום זה רק משום רצו, אז הוא אומר שממילא לא הטילו איסור מלאכה. כמובן, יש מקום לדון האם באמת תשעה באב הוא גם כן קשור לדין רצו או לא רצו, וצריכים לראות את הסוגיה שם במסכת ראש השנה. וגם כן, ההבדל הזה שחכמים או אנחנו רצינו לגבי העינויים, זה כן נכון, אבל מצד שני איסור מלאכה לא קיבלנו, זה לכאורה קצת קשה. הרב סולובייצ'יק התייחס לשאלה הזאת, גם כן בספרו הזה, הנעל שהזכרנו, שיעורים לזכר במארי, והרב אומר שבעצם יש הבדל בין תענית תשעה באב, בין האבלות של תשעה באב, לבין שאר התעניות. הכוונה לתענית של 17 בתמוז, 10 בתבית, וגם כן לתעניות שהוזכרו במסכת תענית, שחכמים קבעו בזמן שיש צערה או משבר שבא על עם ישראל, כמו בצורת. והרב התחיל דווקא בשאלה אחרת. למה אין דין נעילה בתענית ציבור? תענית ציבור הכוונה זה תענית של 24 שעות. הרי בדין הדגמרה יש דין של נעילה בתענית ציבור. ולמה אין דין נעילה בתשעה באב? והרב הסביר יסוד. שדין של תשעה באב שונה מאשר שאר תעניות, אפילו שאר תעניות ציבור. המחייב של אבלות של תשעה באב לפי הרב היא אך ורק משום אבלות. בתעניות אחרות, המחייב של התענית זה תשובה וכפרה. יום תענית בעיקרון זה יום של תשובה וכפרה. וכך רואים בהפטרת ראש השנה, הלא זה צם מבחריו וכולי, שלא רציתי רק שתלכו בלי לאכול, אלא רציתי באמת שבני אדם יתקנו את מעשיהם ויחזור בתשובה שלמה. נעילה שייכת ליום תענית, שביסודו הוא יום תשובה וכפרה. אבל תשעה באב יש אופי אחר לגמרי, של אבלות ולא של זעקה. והרב הזכיר כאילו דרך אגב, שבאמת בעם ישראל נהגו שלא אומרים קדיש תתקבל, לא אומרים את הקטע הזה שתתקבל צלעותון ובאותון בתשעה באב, שהרי זה לא יום של סליחה וכפרה. בקשר לתעניות רגילות, בוודאי שהמחייב זה תשובה וכפרה. הראיה לכך היא שההפטרה בתעניות במנחה, זה הפטרה דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. והמנהג שאחד מגדולי הציבור עומד ומטיף מוסר לעם ישראל. הרב אף הזכיר שבעצם דין של קריאת התורה בתענית שונה מאשר הדין של קריאת התורה בשאר השנה. בדרך כלל קוראים בתורה בגלל שיש חיוב לקרוא בתורה. אבל בתעניות הרב הבין שקריאת התורה באה כדי לקרוא את ההפטרה. בעיקרון, המטרה היא לקרוא את ההפטרה, להטיף דברי מוסר לעם ישראל ביום תשובה וכפרה. אבל אין קוראים ההפטרה בלי לקרוא בתורה, אז צריכים להקדים קריאת התורה. והרב הביא ראיה מעניינת ביותר לחידוש הזה. בקריאת התורה בדרך כלל יש באמת החול שלוש עליות וכולי, ארבע עד חמש וכולי. אבל ביום חול יש שלוש עליות. לא מצאנו קריאה פחות משלוש עליות. בתענית יש מחלוקת בגמרא, אם בתענית צריכים לקרוא שלוש עליות או עלייה אחת. שאל הרב, איך ייתכן שמישהו יבוא ויגיד עלייה אחת? הרי אם קריאת התורה פחות משלוש עליות. אז הוא הסביר, אם זה דין בגלל קריאת התורה, אז אמנם צריכים שלוש קריאות, עליות, אבל אם המטרה היא רק להגיע להפטרה, רק יש הלכה שצריכים לקרוא בתורה, אז קריאת התורה היא לא דין של קריאת התורה, אלא כאילו הקדמה להפטרה, ולכן יכול להיות שיש מחלוקת אם צריכים לקרוא שלושה קוראים או לאחד. למרות שאנחנו פוסקים שצריכים לקרוא שלוש עליות, בכל אופן הרב הבין שקריאת התורה שלנו היא קריאה כדי להגיע להפטרה. כמובן בתשעה באב שאנחנו קוראים להפטרה גם בבוקר, ומנהג ישראל שההפטרה הסוף הסעיפים נקראת גם כן בלשון, במנגינה של איכה, במנגינה של אבלות, המטרה של הקריאה גם כן היא עניין של אבלות. יש מקום כמובן לדון, האם אחרי הצהריים, בתשעה באב שאני קורא, דרשו השם ממצו, ובאמת קורא את התורה, אני קורא את התורה ויחל, וקורא דרשו השם ממצו, אולי במנחה באמת יש אופי של תענית, אבל בעיקרון שהרב מדבר על יום שאין בו נעילה, הוא מדבר בעיקרון היום הוא יום של אבילות, ולא יום של תשובה וחפרה. וכמו כן, הרב הסביר שאין איסור מלאכה. האיסור מלאכה שיש בתעניות, זה בגלל שזה יום תשובה וחפרה, והוא מסתמך על פסוק, קידשו סום, קירו עשרה, עצרה, אספו זקנים, והגמרה הסבירה שבעצרת יש איסור בעשיית מלאכה, אבל תענית כן, אבל זה רק באיסור מלאכה שתלוי בתענית שביסודה הוא יום של תשובה וחפרה. תשעה באב זה יום של אבילות, ולכן לא מצאנו איסור מלאכה באבילות כזאת. דין אחר שאני רוצה להזכיר, בגלל שזה גם כן קשור לאופי של תשעה באב, זה האיסור של לימוד תורה. השולחן ערוך פוסק שבתשעה באב, וכמובן דיברנו שיש מנהגים שהאיסור הזה מתחיל אפילו לפני תשעה באב, תשעה באב בערב תשעה באב אחרי הצהריים. יש דין שלא לומדים תורה כי אם במקומות כאילו שמצערים אותנו, דברים שמצערים אותנו כשלומדים אותנו. בשולחן ערוך כתוב שתינוקות של בית רבן מתפתלים. אין בתי ספר. למה? ההסבר הפשוט הוא בגלל שזה כמו אבא אבילות, ופיקודי השם ישרים מסמכי לב, אבילות ושמחה זה תרתי דסתרי, ללמוד תורה שמביא לידי שמחה, יש בזה התנגשות, סתירה, ולכן זה אסור בתשעה באב. הדין הזה של תינוקות של בית רבן בטלים בו, זה דין מעניין. האם התינוקות באמת שמחים כשלומדים? ניתן כמובן לדבר על זה ולהרחיב את הדיבור בקשר לזה. אני פעם הזכרתי ירושלמי במסכת שבת, שבמשנה כתוב שאסור לקרוא לאור הנר. במשנה כתוב, אבל יש יתר, תלמידים בפני רבן מותר לקרוא לאור הנר. למה תלמידים מותרים לקרוא לאור הנר? אז בבבלי יש הסבר שאימת הרב עליהם, ולכן הם לא יתו את הנר. כל החשש הוא שהנר כאילו יתקווה, ולא יכולים להמשיך ללמוד, אז מישהו יתה וישים יותר אור כדי שאפשר ללמוד. בירושלמי, בבבלי כתוב שתלמידים לא יעשו את זה בפני הרב, הרי אימת הרב עליהם. ואילו בירושלמי כתוב דבר אחר לגמרי. כתוב שתלמידים בוודאי לא יתו את הנר, בגלל שעד רבה הם ישמחו אם לא יהיה אור, אם לא יכולים ללמוד, ממילא תהיה להם שעת חופש, חלון כזה, ממילא לא יצטרכו ללמוד, אז בטח שלא יתו את הנר. רואים שלפי הירושלמי גם בדורות קדומים, ילדים לא כל כך רצו ללמוד, שובבים כאלה. אז מה איסור להם ללמוד בתשעה באב? האמת היא שנושאי כלים בשולחן ערוך מזכירים שאולי יש מקום לדון אם הילדים שמחים או לא, אבל הרב שמלמד אותם הוא בוודאי שמח. ולכן האיסור של תינוקות של בית רבן הוא בגלל הרב ולא בגלל הילדים. ודרך אגב, רואים כאן דבר מעניין, שהגמרא אומרת יותר ממה שהפרה רוצה, שהילדים רוצים לנוק, הפרה רוצה להניק, כאן באמת אמרו את זה כאילו דבר הלכה, שהרב רוצה ושמח ללמד, ולפעמים קשה לתלמידים, והם לא רוצים ללמוד. בכל אופן, האיסור הזה, נדמה לי ששמעתי מהרב סלוויצ'יק, שהאיסור לימוד תורה ברבים. שיש איסור ללמד אחרים. ונדמה לי שהרב אמר, אפילו במקום שנוהגים ללמוד דברים המותרים, אבל ללמוד בציבור, יש בעיה אחרת של לימוד תורה ברבים ולימוד תורה בציבור. מעניין הדבר שכך דומני שהרב אמר, אבל למעשה זה היה ידוע שבתשעה באב הרב היה מלמד קינות כל היום. כאילו מעביר שיעור משחרית עד סוף היום. היו עוסקים בענייני קינות, וחלק מהדברים והרעיונות שהרב השמיע שם כבר נתפסים בספרים שונים, והיה ציבור מיוחד שהיה נוסע באופן מיוחד לבוסטון להיות במחיצתו של הרב באותו יום, כדי לשמוע ממנו שיעורים. כנראה שהרב הבין שללמוד קינות תוך כדי אמירת תקינות אינו כלול באיסור של לימוד תורה ברבים. בכל אופן, ראינו שתשעה באב הוא בסיסית יום שבאב אבלות, לפי רגריז הוא גם יום עבר וגם יום תענית. הרב בספרו הסביר שזה יום עבר שדיניו כיום תענית, וראינו ובחנו את ההלכות המדויקות של רחיצה ואכילה ושתייה בהקשר לאיסורי אבלות או לאיסורי תעניות. ובסוף הזכרנו דין של לימוד תורה בתשעה באב, והלוואי שנזכה שכל הלכות האלה תהיינה הלכות שפעם באמת היו נוהגות הלכה למעשה, אבל נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.